הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מסלול ההצעה. אני סגיב מגר, לצידי בועז קורפל היקר.
אתה תמיד תהיה סגיב מגר, זה לא משנה מה יקרה, לעולם ועד.
אתה תמיד תהיה קורפל.
אני תמיד אשאר קורפל בדיוק, ואתה סגיב מגר. מה קורה, אח שלי?
בסדר גמור.
איזה פרק מעניין
בחקרנו. ואיתנו היום בגאווה גדולה, מישהו שמייצג אותנו בעולם, מישהו שהסטייט אוף מיינד שלו, זה ניצחון. מורן גוט, נהג מרוצים. מביא לנו הרבה מאוד גאווה מעבר לים, אנחנו נדבר על התחום המרתק של מרוצים באופן כללי, מה בכלל הוא עושה, מה זה המרוצי סיבולת שהוא הולך תכף לספר לנו עליהם. ובואו נתחיל, בועז, אני אומר, תן את זה כמה מילים על מורן, כי אתה בסוף...
כן, השדכן שהביא את מורן לכאן.
השדכן, בדיוק, כן.
שמע, מורן הוא תופעה, תרשה לי, בסדר? למרות שלא אומרים שבחו, אבל מורן הוא באמת תופעה.
אתה יודע כמה הוא תופעה? אתה מכיר את הסיפור שלו?
אני, אתה יודע, באבונותיי, ישבתי איתו במסעדה בלונדון, מותר לספר, וקשקשנו קצת על סיפורים ואיך הגענו עד הלום, הוא אסף אותי עם איזה BMW משפחתית רגילה כזאת בדרך לארוחה, והיה מאוד מאוד נחמד. והוא באמת תופעה, הוא תופעה כי כשאתה חושב על נהגי מרוצים, אתה בדרך כלל חושב על אנשים מאוד צעירים, בני 18, 19 עד 25, 30 כזה במקסימום.
מתקפצים בתוך איזה קארט.
בתוך איזה מכונית סינגל סיטר, איזה פורמולה כזאת או פורמולה אחרת, או שהם בכלל לא שפויים שנוסעים במכונית רלי ב-200 קמ"ש בתוך איזה שביל, כשיש נווט לצידם שצועק לו ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, ובכלל הנהג חייב לעשות מה שהנווט שלו אומר. בדיוק, אחרת שניהם בתוך העצים. ופה אתה מגלה שילוב של בגרות, ניסיון, תשוקה מאוד מאוד גדולה. אני לא יודע להגיד כמה באחוזים אתה מקצוען, כאילו אולי אתה צריך להגדיר, כיוון שאתה גם אבא לילדים, איש משפחה, גם איש עסקים, כמה הדבר הזה גונב אותך. אם הייתי שואל אותך שאלה ראשונה, כמה אתה מקצוען?
מקצוען באיזה תחום?
בתחום של הנהיגה. אם הייתי מגדיר אותך, אם אתה נהג מקצוען, בהגדרה נהג מקצוען מלא, זה שחי מזה.
אז היו שנים שהייתי מתפרנס מזה, זה לא היה מספיק לי לפרנסה, כדי לעזוב את ה-day to day, העבודה של ה-day to day שלי. עדיין תמיד נשארתי בעבודה של מי שני עד חמישי. אני בלונדון, עובד, ומנסה להרוויח כמה שיותר כסף, ובסופי שבוע אני נוסע לגרמניה, וגם מכניס משם פרנסה, אבל בסוף השנה, שהייתה לי שנה מאוד אגרסיבית, אינטנסיבית בנסיעות לגרמניה, גיליתי שזה לא כלכלי לי. וגם זה בסופו של דבר נהיה כמו כל עבודה. אתה יודע, יש לך...
אני חושב שזה גם אחד מהמסרים שאנחנו ניקח מהפודקאסט היום, הנקודה שעכשיו העלתה, אבל דווקא אני רוצה לחזור לפאשן, לתשוקה, למקום הזה.
לפאשן.
וסיפרת לי מקודם סיפור שהיה מטורף מבחינתי. תספר לי רגע, איך הגעת למסקנה שאתה בכלל יודע לנהוג על רכב ולהיות נהג מרוצים?
איך התחלתי?
איך התחלת?
זה סיפור מאוד מאוד מוזר. מגיל קטן מאוד מאוד אהבתי גלגלים, אהבתי גם אופניים, רולר בליידס, הייתי מתחרה ברולר בליידס, וברגע שקיבלתי רישיון...
גלגלים מאוד קטנים ברולר בליידס, אתה יודע שיש איזה... ואין שם הגה.
אני ורולר בליידס לא חברים.
לא חברים, כן. גם לא סקייטבורד, גם לא...
תמיד אהבתי אדרנלין קצת, ותמיד לנסות להשתפר ולעשות דברים מעבר למסוגלות הרגילה שלי. ושקיבלתי רישיון, גיליתי מאוד שאני אוהב לנסוע בפניות מהר. לא אהבתי לנסוע מהר בקו ישר.
הישורות לא דיברו עליך.
מאוד משעמם, לא מצאתי בזה שום עניין. ומאוד...
אתה מדבר איתי שקיבלת רישיון גיל
16-17 ויום היה לי רישיון נהיגה.
אז כבר התחלת לנסוע מהר בפניות בתוך העיר שיש לך רישיון?
לא בעיר, מחלפים בעיקר.
ובעיקר
בלילה, והייתי נהג פיצה, שליח פיצה במשך 6 שנים, שתמיד רציתי לשפר את הזמן שלי במשלוחים ולהגיע כמה שיותר מהר ליעד.
זה מסלול לא רע כדי להתנסות.
אני חושב שאני למדתי עמוד מזה, בלהסתכל לאנשים במראות ולגלות לאיפה הם רוצים לנסוע, שזה עוזר לי בטראפיק במרוצים. אבל בגדול בגיל 21, לקראת אמצע סוף צבא שלי, נסעתי עם אח שלי לראות ג'ימקנה של מסלולים באשדוד,
ג'ימקנה זה, למי שלא מכיר, תחרות שליטה ומיומנות ברכב, בתוך מגרש מסומן עם הרבה מאוד קונוסים, שיש שם נתיב מאוד מאוד צפוף והדוק, ואם נגעת בקונוס אתה מאבד זמן. אז כל הקטע שם זה לאו דווקא המהירות, אלא יותר הדיוק.
כן, זה יותר, אתה עושה הליכה ברגל, זוכר את המסלול, לומד את המסלול, עושה הקפה ללא זמן, שתי הקפות עם זמן, הזמן המהיר מנצח. וראיתי שם הרבה רכבי ספורט, וזה היה נראה מאוד יפה, ופתאום אני רואה פורד פוקוס רגילה. אז שאלתי את אחי, אכפת לו שבמרוץ הבא אני אשתתף במזדה שלו, ברכב חברה, אם אפשר להשתתף ברכבים כאלה.
זאת אומרת, מזדה מליסינג, מזדה 3 רגילה.
זה היה מזדה 3 ליסינג שנת 2002 או 2000, whatever זה שנה זה היה, אני לא זוכר כל כך.
יומרו אוהבי ספורט ידנית או אוטומטית?
אוטומטית.
אוטומטית. אוי ובוי.
אבל זה גם סיפור מצחיק. כי בסופו של דבר כולם חשבו שמזדה אוטומטית 3 זה הרכב האידיאלי לג'ימקנה. אחרי כמה מרוצים שאני התחרתי איתה.
אתה הפכת, אתה הדבקת אליי את זה, אוקיי.
אז הגעתי במרוץ הראשון, 1600 סמ"ק, נגד רכבי ספורט, כל מיני פז'ורלי ורכבי ספורט קטנים כאלה, עם צמיגים ומוכנים למסלול, ואני באתי בשביל הכיף שלי עם המזדה 3, ופשוט ניצחתי.
זאת אומרת, אתה בא עכשיו, סוג של out of the blue, לא קשור לכלום, מגיע למקום שכולם באים מאובזרים, עם רכבי ספורט, עניינים, בלגן עם שיפורים.
אנדרדוג מובהק.
נכנס לאוטו ליסינג, מזדה 3.
ממש ככה, אוטומטי, אוטומטי.
לוקח את הזמנים הכי חזקים ואת המקום הראשון.
ואני מדגיש את האוטומטי, ומורן יודע, ומי שלא במאזינים, יש יתרון דווקא לגיר הידני, כי אז שאתה מרים את הרגל מהגז, הוא עוזר לך בבלימה. הוא עוזר לך בזמן הבלימה, ואתה יכול להשתמש באלמנט הזה כדי לתמרן טוב יותר, מה שאין באוטומטי.
אגב, בתפיסה שלי, כשאני מסתכל נהג מרוצים, בשך חוזר לי הסרט של נטפליקס על אירטון סנה.
אוקיי.
אירטון סנה, שאתה רואה את הקטנצ'יק הזה עם הקארטינג מגיל 5-6, מסתובב, נוסע על המכונית וזה, בסוף שהוא סיפר לי את הסיפור הזה, אמרתי, בוא נשמע, זאת אומרת, זה עניין של כישרון, זה לא משהו שעכשיו באמת אתה אומר, גם למרות שבטוח שמישהו עובד קשה, יכול להגיע איכשהו לרמות גבוהות.
חד משמעי.
אבל בסוף זה סוג של כישרון טבעי, שמביא אותו למסלול, מה שנקרא בין כולם עם אנשים שיש להם רכבים יותר טובים, בום, נותן מקום ראשון וזוכה ב...
פעם קראתי על זה, זה חצי תיאוריה קטנה כזאת של משפט וחצי, שאומר, מה ההבדל בין כישרוני למוכשר? כישרוני זה מהטבע שלך, זה בא מתוכך. מוכשר זה כמו בשר מוכשר, מכשירים אותך לטובת התהליך הזה, אוקיי? מוכשר זה כביכול מאומן, מיומן ועוד ועוד. אז, ואתה אמרת את זה נכון אצל סנה, זה כישרוני, זה בא מבפנים, זה רק פרץ החוצה.
לצערי זה פרץ בגיל מאוד מאוחר, מסיבות ככל הנראה כלכליות באופן שגדלתי, אז אני גיליתי את זה בגיל מאוד מאוד מאוחר, ו... גיליתי גם את האהבה ואת הפשן שיש לי לדבר הזה, זה לא היה אך ורק נהיגה עצמה, זה הנהיגה והריוורד.
מה okay? קיבלת בריוורד?
זה נותן לך הרגשה שהצלחת, זה הרגשה של הצלחה.
וזה הדרייבר שלך? זאת אומרת, הדרייבר שלך להצליח,
הדרייבר שלי,
זה לקחת את המקום הראשון?
הדרייב שלי זה כל יום לעשות את זה יותר טוב.
אוקיי. Okay.
גם בחיי היום-יום שלי וגם במרוצים, אני עד היום... כל הקפה שלי בנוברינג, שעשיתי שם מעל 4,000 הקפות בכל תנאי אפשרי, אני תמיד מנסה עוד קצת יותר, ועוד קצת יותר טוב, ועוד קצת יותר טוב, ועדיין לא הגעתי להקפה המושלמת, ואני לא חושב שעדיין הגעתי למקום הכי מושלם שאני נמצא בו, אבל זה הדרייב שלי, זה נותן לי אושר פנימי, שנותן לי דרייב לחיות באירופה אפורה, ונותן לי דרייב בימים קשים בעבודה, שיש לך משהו להסתכל עליו ולראות, אבל מצד שני, דבר שלמדתי עליו בקריירה שלי, שנקרא לקריירה, כי הרבה שנים גם הרבה נהגים שילמו לי לנהוג איתם. נהג בא שהוא קצת יותר איתי ממני ורוצה להשתפר, אז אני חולק איתו את האוטו במרוצי סיבולת של 4 שעות, והם רוצים להשתפר, אז אני עושה להם הדרכה, והנהגים האלה הם נהגי מרוצים לכל דבר. הם התחילו לו בקארטין, נהגו בכל מיני רכבים כאלה ואחרים.
גדלו להיות נהגי מרוצים.
כן, אבל הם תמיד יש להם את הרצון הזה להגיע לפודיום ולנצח. שזה פאשן מאוד מגניב. לי, לצערי, יש לי את זה פחות. אני רוצה יותר לבצע, לעשות ביצוע מושלם, ואני חושב שמשם יבוא הריוורד. בסופו של דבר, אני נכנס לרכב, אני רוצה לעשות את הכי טוב שאני יכול, ומשם תגיע התוצאה. אבל בחיים לא היה לי את הרגע הזה של להסתכל למעלה ולחפש, אני רוצה להיות על הפודיום, אני רוצה לנצח, זה החלום שלי לנצח. זה אולי אפשר שישמע פסה, אבל זה כאילו היה מאוד קל לי לנצח מההתחלה. זה פשוט בכל...
אתה אומר, זה הגיע, זה ביי פרודקט. זה... היית שם, השתפרת, עשית טיפס, שיפרת את התוצאות, הגעתי לפודיום, איזה
קטע. אבל גם במרוץ הראשון שלי ב-2016, במרוץ הראשון, הסוג של פרופשנל שהתחרתי בגרמניה, גם אז, מתוך 30 רכבים, הייתי מקום שני, בפעם הראשונה שהתחרתי עבר במרוצים. והתחרו שם אנשים שהרסתי להם תהליפות בסופו של דבר, כי במרוץ אחרי זה ניצחתי.
לא נורא.
אז
תגיד לי רגע, הגביה שיש פה, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
זה סדרת מרוצים שאני מתחרה.
אולי גם תחזור, אם זה קשור לגביה הזה, לציונות, אחי.
לא, זה גביה אחר. זה גביה אחר.
זה לא במספר 107?
לא, 107 זה הטקס שלו יהיה עוד 3 שבועות.
אוקיי, תספר לנו קצת על זה, ככה, לשנייה, לפני
שאתה חוזר. עשית שיעורי בית, חביבי, כל הכבוד. הגביע, 107.
כן, היה לי השנה רכב שקוראים לו אוקטובר 7, 107.
שביעי לעשירי זה היה צריך להיות.
כן, אבל באנגלית זה נשמע יותר אוקטובר 7. אתה לא עושה 7 of October.
נכון.
אוקטובר 7 נשמע יותר מגניב, וזה המספר שיכלתי לקבל. אז מיד ברגע שבא לי הרעיון, יצרתי קשר לוודות שהמספר הזה קיים, והתחלתי לבנות רכב לעצמי. כי רציתי לייצג את ישראל בצורה יותר חיובית בעולם, אני חי המון המון שנים באירופה, וכבר מלפני 10 שנים הפסקתי לשמוע ולראות חדשות באירופה, כי זה פשוט, הם עושים שם טוויסט לכל חדשות שיוצאות בעולם.
לכל דבר אפשרי.
כן, זה פשוט, זה לוקחים את המציאות ועושים לה טוויסט, שאתה לא יכול להבין בכלל איך הם הגיעו לזה, ושמתי לב מה קורה בעולם, ושמתי לב מה קורה באנגליה, לא שאני רואה את זה באופן יומיומי, אבל אתה שומע על זה. והחלטתי שהשנה אני רוצה לבנות רכב שאני אבנה אותו לבד, בקבוצה וסדנה שאני מכיר מאוד מאוד טוב ומעריך את העבודה שלהם, ופשוט להגיע כאילו אני אנדרדוג, לבוא עם הרכב שלי, לאסוף אותו מהמוסך, להגיע לסוף שבוע של מרוץ, להתחרות בקווליפיי, מקצה דירוג, ואז 4 שעות מרוץ לבד, לא לחלוק את הרכב עם נהגים נוספים, שממנו לי את הדבר היפה הזה.
שכמה זה נהוג דרך אגב? זאת אומרת, מרבית הנהגים עושים החלפות, או שזה חריג מה שאתה אומר לי?
זה מינימום 2 נהגים. אני היחיד שנהגתי לבד השנה בכל הסדרה, מתוך 400 נהגים.
מותר לך לנהוג לבד?
מותר עד 4 שעות לנהוג לבד. יש מרוץ אחד של 6 שעות בעונה, שאתה חייב לחלוק אותו עם עוד נהג, ובשביל זה בחרתי את חגי פרן, שזה נהג ישראלי שאני מתחרה איתו כבר... 2 שזאת ההצלחה ש...
שהוא בעצמו דור שני לנהגי מרוצים, כי אבא של חגה היה בעולמות מרוצי השטח.
הוא התחיל את מועדון המרוצים באשדוד ב-1980.
מועדון מרוצי ישראל, כן. אבא שלו היה שם עם הטובים והוותיקים, נכון.
אז איתו התחרתי עכשיו, ולקחנו גם את האליפות בסדרה שונה של מרוצים.
שזה הגביע?
זה הגביע הזה וזה, שניצחנו בספרינט רייסינג בנוברינג, שזה לא באמת ספרינט, זה עדיין 15 הקפות, ש-13 הקפות מתוכם נחשבות, ומחשבים את הזמן שלהם, אז...
זאת אומרת, כל... ה-13 הכי טובות נחשבות מתוך 15?
כן, עושים קלקוליישן אחד, ועוד אחד, הקפה אחת פלוס 2, פלוס 3, פלוס 4, ואז על זה, לביסה אתה מקמל ניקוד, ומי שנסע הכי מהר, מנצח.
שמע, יש הרבה מרוצי סיבולת. אולי המוכר והידוע מכולם, זה כמובן מרוץ 24 שעות של למאן, נכון. כי לשם מגיעים גם חברות רכב מגיעות לשם, אוקיי, אני קורא לזה חברות, אבל יצרניות רכב מאוד רציניות, מאוד גדולות, משקיעות מיליונים על מיליונים על מיליונים בפיתוח. והנה השנה פרארי, לא רק השנה, אבל פרארי זכתה השנה באליפות העולם במרוצי סיבולת. לא כל המרוצים הם 24 שעות, ולא בכל מכונית יש 2 נהגים, יש קבוצות עם 3 וארבעה נהגים. וארבעה נהגים, והם מחלקים את זה ביניהם, וזה נהגים באמת מקצוענים כאלה שלא צריכים ללכת למשרד ביום שני.
אני כביכול יכלתי לנהוג ב-2025, ללא עלות כלכלית, עם הקבוצה הכי טובה, עם הרכב הכי טוב, ועם הנהגים הכי טובים בקטגוריה שניצחו 5 אליפויות ו-50 או 60 מרוצים.
בלמן?
לא, בנוברינג.
ברינג.
בנוברינג.
כן. למה, בגלל ההישגים שלך אתה מתכוון?
בגלל, לי יש דבר מאוד מיוחד בנוברינג, שהוא יוצא דופן מנהגים אחרים, אני נוהג פשוט יותר מהר מכולם ברטוב. ביבש אני חושב שכל נהג יכול לנהוג מהר.
אגב, וגם בדיוק המרוץ שבזמנו ארטון סנה... לקחת
לדעתי
בפורטוגל,
את
נכון,
הטייטל שהוא נכון. הכי טוב בעולם.
לדעתי,
דווקא ברטוב יודע
לנצח. נכון, אז בפורטוגל, ברגע נכון. שיש לך מיקס קונדישן קוראים לזה, שיש לך יבש, רטוב, פתאום מתחיל לרדת גשם, לדעתי שמה...
הנהג נמדד.
הנהג נמדד, כי פה אתה צריך לעשות את האדפטיישן המהר.
ברור.
שאיך לעשות את זה, ובנוברינג זה קיים כל כך הרבה, כי זה 25 קילומטר הקפה, יכול להיות לך גשם בצד אחד, ושמש בצד אחר.
לגמרי, אגב, אני לוקח את זה לעולם העסקים, וספציפית בישראל, מה שקרה לחברות ולמנכלים, למנהלים בישראל, בשנים האחרונות, זה בדיוק זה. זה רטוב, יבש, רטוב, יבש.
האדפטיישן הזה.
ופעם אחת הקורונה, ואחר כך הזה, ואחר כך המלחמה, ואחר כך, ופתאום, זה בדיוק זה. היכולת לעשות את הפעולות המהירות, את הגמישות המחשבתית.
הגמישות המחשבתית.
לנצל הזדמנויות, ומצד שני, לתת להיות בהגנה איפה שצריך, ומתי שצריך.
יש מקרים, סגיב,
ובול זה.
גם כמנהל טוב, שאתה מכין לך פלן A, פלן B, פלן C, פלן D.
יש פלן Z.
בדיוק, ושום פלן לא מתאים למה שקורה שם באמת.
בעיקר בישראל.
כבר דיברנו על זה פעם, אתה יודע, עשינו את ההשוואה בין ארצות הברית לישראל, אמרנו שאמריקה היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וישראל היא ארץ המגבלות הבלתי אפשריות. שמנו את זה על השולחן, אמרנו את זה.
לגמרי.
אבל אם תיקח באמת מרוצי סיבולת ארוכים, ואני מאחל לך באמת ללכת גם לשם.
לא, אבל מה
אתה נוהג שם בלילה.
לא, אני נוהג גם ב-24 שעות.
גם ב-24
שעות בלילה.
אתה יודע מה זה לנהוג בלילה כשיורד גשם שם ב-250 כמש בישורת?
אתה יודע. מה שמדהים בעיני, זה שיש פה בן אדם, ישראלי, כחול לבן אחי, שמנצח תחרויות בלי סוף. שוואלה, אחי, לא שמעתי את זה בחדשות. לא סיפרו את זה בחדשות, זה לא שיש לנו הסברת יתר, בסדר? אנחנו לא בהסברת יתר.
אז קודם כל, כבוד
לך. אם יש מקום שאפשר, אתה יודע, לבוא ולהגיד, בוא, אנחנו גאים, ישראלים, מייצג אותנו בכבוד.
כבוד לך וכבוד למסלול להצעה שמורן גוט פה.
נכון, שהזמנו אותה, כבוד לך שעשית
אותה. שהזמנתם אותה.
נכון. ושנית...
אבל זה המקום מפה לקרוא למי שצריך. חבר'ה, אנשים שהם מוכשרים, ויש להם גם את הכישרון, גם את היכולת, גם את הרצון, גם את החריצות. תנו להם את הפלטפורמה שיוכלו לעבוד, להתרכז במקום בלמכור יהלומים, שילך להביא ניצחונות, אחי.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
זה מה שהוא צריך לעשות, לשבת כל יום בתוך הקוקפיט וניסוע.
אני תאמת אוהב מאוד את הגם וגם.
גם אם
התקשורת,
זה כיף לי, זה
האופי שלך.
גם אם התקשורת הישראלית, סליחה, גם התקשורת הישראלית אוהבת סיפורי הצלחה, בעיקר.
Bad New Sales.
או התרסקויות למוות, כאילו משני הקצוות.
הם רוצים קודם כל להרים אותך למעלה, ואחר כך לרסק אותך, זה בגדול האירוע.
אם הבן אדם ימשיך וינצח, והלוואי, הלוואי, הלוואי, כל שבוע, לא מעניין.
אתה חושב?
כן, פעם אחת כן, פעם שנייה כן. בוא, הבן אדם לא קיבל בוקסה של 50 מילה בישראל היום. על מה אנחנו מדברים? ולא רק הוא, כל מי שמגיע מהענף הזה של תחרויות מוטוריות, לא ממש, אני יודע גם למה. כי מקדמת דנה, העולם של הספורט המוטורי בתקשורת הישראלית שוייך לתחום הרכב. אז מה לעיתונאי רכב שכותב על התייקרויות ועליות ויבואנים ומיסוי וזה ובמבחן של איזה קיה נחמדה כזאת או אחרת, לבין זה, אין לו כלום. בתקשורת הישראלית, אם תפתח את הלמון בצרפת, אם תפתח את אם תפתח את הדיילי מייל.
דרך אגב, אני בן אדם מאוד מפורסם בגרמניה.
אם תפתח את
מאוד.
דטלך רף בהולנד.
בגרמניה ובייחוד בכל האזור.
בטוח, אם אתה זוכה בכל המרוצים, אז איך לא.
אם תפתח את הדר שפיגל ואת הבילד, וכל דבר שתפתח באירופה, למרוצי מכוניות, בעיקר פורמולה 1.
יש את הכבוד שלהם, ברור.
וואו.
מצליח לעלות למונדיאל במשך לא יודע כמה שנים.
הנה, הבן אדם עושה לך מונדיאל כל שבוע.
אפשר רגע לשנייה לחזור לרכב שלי?
אל תפריע לנו.
לא, כי אתה אמרת לי שאתה בונה את הרכב.
אז אני החלטתי לבנות את הרכב בסוף ינואר, והמרוץ הראשון היה ב-22 במרץ. הייתי צריך לקנות רכב באנגליה, לבחור את הרכב הנכון כדי לבנות ממנו, לנסוע איתו לגרמניה.
מה זה לבנות ממנו? אתה יכול להכניס אותי לתהליך?
אתה צריך לבנות רכב מרוץ. אני מתחרה בטורינג קאר שבונים אותה מפרודקשן קאר. אתה קונה רכב שהוא בנוי לכביש, כל BMW סדרה 3 שבנויה לכביש, ומזה להתחיל לפרק את האוטו לגורמים ולבנות מחדש.
קודם כל סגיב, לצערך הרב, מוציאים את המזגן.
כן, אין מזגן.
עכשיו, זה לא כי לא רוצים שיהיה לך קר או חם, כי זה גונב כוח מנוע הדבר הזה, אז קודם כל, בום.
אתה יכול להביא את הסטארט-אפ הוא שהוא יכניס לך חזרת הקירור, אין בעיה.
מזגן, אאוט, קודם כל. כיסאות, אאוט, כל מיני דברים.
אבל אני קמתי, הרעיון בא ביום שבת בלילה,
דברים נוראים קורים בשבת בלילה.
לא נרדמתי כל הלילה, פשוט עד 5 בבוקר רשמתי לכל מיני נקודות, מה אני עושה מחר בבוקר ואיך אני מקנה את הדבר הזה. צלצלתי ביום ראשון ב-7 בבוקר למכונאי שלי בגרמניה, שהוא אחד הקונאים, ואמרתי לו, אתה יכול לעשות את זה אונטיים, אנחנו יכולים לעשות את זה אונטיים? יש שור. אמרתי לו, אוקיי. אשתי לידי באוטו, אומרת, go for it. זה רעיון נפלא, ואשתי דרך אגב, יאמר לזכותה, זה אחד הסיבות שגם עשיתי את זה, אתה יודע, זה לקפוץ לדבר שלא הייתי חייב לעשות אותו, יכלתי לנהוג ברכב מספר אחד במרוץ.
או להמשיך כתחביף בכלל אם צריך, כי פוחדת שיקרה משהו.
אבל יש איזה עלויות כלכוליות, וזה משהו מאוד מסוכן.
התחלת לספר, קנית את האוטו בלונדון, בוא נמשיך את הסיפור.
נסעתי איתו לגרמניה, היה לי את הנסיעה הכי ארוכה, אבל הכי שמחה שהייתה לי בחיים.
נסעת לבד או עם אשתך?
לבד באמצע הלילה, קור כלבים.
והכבישים ללא מגבלת נירות.
ללא מגבלה, אבל פתאום נראו, נדלקו לי כל מיני נורות, פנצ'ר בגלגל.
אם עברת באיזה מחלף ושמעת, כזה כמו של סופר מריו, זה היה הוא.
אבל הגעתי ורתמתי המון אנשים שהפרקו את האוטו, והאוטו התפרק אפס, אני יכול לתת לכם תמונות לרק שלדה עצמה תוך יום, תוך יומיים, ומאז בנינו רכב חדש.
שמשהו, הביצועים שלו הם משמעותית, זאת אומרת, כוחות סוז וכו'.
לא, 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 אסור לך לגעת במנוע.
אסור? אוקיי.
אסור לגעת במנוע.
אז מה אתה עושה?
רוב החלקים על הרכב האלה הם סטנדרטים.
אוקיי.
הם פשוט נבנו בצורה טובה. מותר לך להחליף רק את הסט בולמים, ברקסים, סייפטי, שזה אומר קייג', פייר אקסטינגניצ'ר, ודברים כאלה, אבל אני בניתי המון, שמתי המון חלקים חדשים, רציתי רכב רילייבול, בסופו של דבר זה מרוצה סיבולת, זה 4 שעות,
ברור.
זה שאני נהג מהיר, יש עוד המון נהגים מהירים, אבל אתה צריך גם לסיים את ה-4 שעות.
את ההתמדה, ברור.
To finish first, first you have to finish, שהמון אנשים שוכחים את זה.
וואלה. כן, זאת אומרת, הם לוקחים את האוטו לקצה,
אתה לוקח אותו לקצה, הוא... והאוטו לא נשאר שם
ברור.
למשך 4 שעות, או שהבן אדם לא נשאר שם למשך 4 שעות.
ברור.
בסופו של דבר, כל מרוץ שאתה רואה בטלוויזיה הוא בין 25 דקות ל-40 דקות. פורמולה 1, שעה ו-20, שעה וחצי, שזה הפיק, נכון? ברור. וזה אנשים שמתאמנים לזה כל הזמן, אנשים שוכחים מזה. אבל הצלחנו לבנות ב-unremarkable time את הרכב הזה, ואחד הרעיונות שלי היה של ה-bad news על ישראל, איך אני עושה את הרכב הזה, שהוא משהו קצת יותר חיובי. ופשוט לא בניתי רכב מרוץ. הרכב שלי, אני אראה לכם תמונות, הוא נראה משהו מאוד מגוחך. החלטתי שאני שם עליו לבבות, ואני נותן לאנשים לכתוב על הלבבות, מה הם אוהבים, ואיך הם אוהבים, ואיך ליצור משהו יותר פוזיטיבי בעולם הזה. כי שמתי עליו את מגן דוד, שמתי עליו את דגל ישראל, שמתי עליו אוקטובר 7, שמתי עליו We Will Dance Again, שמתי עליו את הסמל של החטופים, אבל לא רציתי שיהיה רק, אתה יודע, שדרך אגב, גם קיבלתי תגובות מן הסתם לא יפות מאנשים מסוימים, שזה לא עניין אותי כל כך. יותר עניין אותי לראות את האנשים שבאים לרכב, ורושמים עליו ומרגישים להיות חלק מהרכב הזה, ועל אחת כמה וכמה שעוד מנצח.
המארגנים אפשרו לך? זה הלך כמו מים מתחת לגשר, או שהיו...
מה שעשיתי, בניתי את זה לאט לאט.
השאלה אם ידעו מה זה ה-107, זאת אומרת,
אז ביום הראשון ש... שבאתי עם הרעיון הזה, אני בניתי את זה, ידעתי שאם אני אבוא עם זה in your face,
כסיפור,
במרוץ זה, הראשון, כן. יכול להיות שאני אקבל כל מיני גושפנקות. אז במרוץ הראשון, גם מטעמי זמן, הרכב הגיע נקי, כמו רכב חדש שיצא מהחברה.
Okay.
לא עליו שום מדבקה של לב או אוקטובר 7, אבל ידעתי מה הוא. ואז הרבה אנשים אהבו את הרעיון שנהגתי לבד, בניתי את הרכב ב6 שבועות, זכיתי גם כנהג המרוץ, כאילו, driver of the day, מתוך 450 נהגים, על העובדה שבניתי את הרכב ב6 שבועות, ונסעתי באופן פנומנלי. לצערי זה המרוץ היחיד שלא ניצחתי השנה, כי...
וואלה.
כן, כי...
לאיזה מקום הגעת?
הייתי מקום ראשון עם 3 דקות הפרש, 15 דקות לפני סיום המרוץ.
אוקיי.
ונכנסתי לפיטסטופ, והקבוצה החליטה שהם לא מחליפים לי את הצמיגים, והחליטה שהם לא מחליפים לי את אותם צמיגים שהתחלתי מהקווליפיי. אז עשיתי מקצה דירוג, כי הלחץ אוויר היה בסדר, אבל הם לא בדקו את הדופן שהוא לא משתפשף מבפנים.
הכמור נשחק, נכון.
והיה לי פאנצ'ר 15 דקות לפני סיום לסיום המרוץ, והיה לי פאנצ'ר עם 20 קילומטר לנסוע בחזרה לפיט. אז ירדתי ממקום ראשון למקום רביעי, זה היה מבאס, אבל עדיין העובדה שבכלל האוטו היה על הכביש באותו יום, זה סיפור של שעתיים. וזה תמיד ככה, כי אני גם מנהל את כל הדבר הזה משלט רחוק, גם אני לא גר בגרמניה. אני צריך שבן אדם יבוא, יעזור לי עם החלק הזה, יספק את החלק הזה.
גם אחרי זה עדיין הגעת למקום רביעי, זאת אומרת שזה גם...
כן, והייתי על הפודיום, ומאז ניצחתי כל מרוץ. 9 מרוצים בכל העונה, בצורה פנומנלית.
שמה, במרוצי מכוניות, יש, כמו שבחיל האוויר אצלנו, יש תרבות מאוד חזקה מאוד של תחקור. יש תדרוך, כמו שהוא גם אמר לך, אפילו בג'ימקנה באשדוד, אתה הולך ברגל, כדי ללמוד ולהסתכל, ברוב המקרים אתה יורד לגובה הקרקע, אתה נוגע בידיים באספלט בשביל להרגיש מה יש שם באמת, כי אין אספלט שדומה לאחר, ובטח במסלול של 25 קילומטר, כל כמה קילומטרים זה מתחלף, גם לקוביות בטון בקרוסל ועוד הרבה מקומות כאלה, ממש שונה. והסיפור שלו, של המהפך נפש הזה, הוא לא, אתה יודע, זה כואב, אבל אתה לא יכול שלא
לזכור. זה learning curve.
כן, אבל זה, זה, כן, זה, אתה, זה משהו שאתה לומד את זה, ואתה, אבל אתה זוכר מה קרה לטויוטה ב-24 שעות של אמן. אחרי 24 שעות, כשהם מובילים לקראת הניצחון הראשון שלהם בהיסטוריה, במרוץ 24 שעות של אמן, כשנותרה עוד דקה, המכונית נעצרה.
וואו. הם לא דחפו אותה ברגל אפילו?
לא היה לאן, זה מסלול של 25 קילומטר גם כן, אין לאן, פשוט המכונית נעצרה וזה הכל, ופורשה חלפו על פניהם והיו המומים לגמרי מזה שהם בעצמם מנצחים פתאום, הם עברו אותם כי כבר השלימו עם הניצחון, ואז ראית את אחת המחוות המדהימות בספורט המוטורי, אתה רואה את הספורטאים של פורשה, את הנהגים, הולכים אל המוסך של טויוטה, ולא בדיוק מנצלים, אבל מנחמים אותם ומפרגנים להם וכולי. שנה אחר כך טויוטה כבר עשו לכולם בית ספר, אבל... וזה ה-learning curve של טויוטה, כי זה כבר לא יקרה אחרת. מי שעושה שם חרקירי, ובמקרה שלך, התרבות של חרקירי זה לא אצלנו.
אבל תשמע, אתה נהג מרוצים בסוף, באישיות שלך, בבינג שלך.
בכל, מהבוקר.
הכניסתי רגע לסטייט אוף מיינד הזה. מה קורה כשאתה עכשיו יושב לפני מרוץ? מה קורה? מה קורה לך? מה עובר לך בראש? באותו רגע.
אני בונה את זה במהלך הסוף השבוע, דרך אגב, כי אני בונה את זה לאט לאט. המון אנשים נותנים ל-emotional side
להשתלט
עליהם, ואני לא נותן לזה להשתלט עליי. אני אחד האנשים הכי שמחים בפאדוק. אני מבחינתי יכול לצאת לריקוד ולשיר שירים ולהסתלבט על כולם בהתחלה. ואתה שם לב לנהגים לחוצים שעומדים בסטארט פיניש, לפני מתחילת המרוץ, ואתה רואה את האינטנס שלהם, וזה לא יעבוד. אינטנס לא עובד, שאתה מנסה משהו קשה, שהגוף שלך נכנס למצב שהוא מאוד בסטרס, אתה לא יכול להצליח, אתה לא יכול לנסוע מהר. אתה יכול לנסוע מהר. 3, 4, 5 הקפות. הקפה אולי. אבל הסוף שבוע שלי, אני בונה אותו מאוד מההתחלה עד הסוף, אני שוחה ביום חמישי ב-6 בבוקר, לוקח את הילד שלי לעבודה, הולך לבית ספר, הולך לעבודה, עולה על טיסה בלילה, ביום שישי אני פוגש שם חברים, מכין את הרכב, ובסך הכל מנסה לעשות גוד טיים, אני שם בצד את זה שאני צריך לנהוג 4 שעות, אני שם בצד את זה שאני צריך לנצח. בסופו של דבר, מה שהבנתי, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, I need to do my best job ברכב. זה שאני אבוא לחוץ לפני זה.
יש לך אלמנט של פחד בנסיעה?
אפס פחד, זה המקום הכי שקט שלי.
איך זה יכול להיות?
זה כאילו, אתה מכיר את זה שאתה יושב באמבטיה, ואתה רגוע ונרות.
מה המהירות הכי גבוהה?
מהירות ממוצעת של 150 קמ"ש.
אבל ב-150 שנה, בסיבוב נגיד, כמה אתה, איזה מהירות אתה נכנס?
אני בין 210 ל-70 קמ"ש.
יש פניות כאלה.
יש פניות מהירות, יש פניות איטיות.
ואין פחד.
לי אין שום פחד.
תראה, אתה צריך לסמוך על המכונה.
ברגע שאתה סומך על המכונה, והיא נותנת לך את מה שאתה רוצה, לי זה המקום באמת, זה המקום הכי פיספול שלי.
אני חייב להסביר לך משהו. אתה רואה את המכוניות של הפורמולה, והן נכנסות, ולא רק הפורמולה 1, גם 2, גם פורמולה 3, גם הקטנות, גם אפילו פורמולה 4, שמתחילים שם את הצעדים הראשונים במכוניות סינגל סיטר. מלמדים את הילדים האלה לסמוך על הפיזיקה, על האווירודינמיקה. כי אם אתה רוצה להיכנס אל הפנייה במהירות גבוהה, אתה חייב להיות מהיר, כי אחרת... מבחינה אירודינמית זה לא יעבוד, ואז אתה תתרסק. אז זה בדיוק הפוך ממה שיש. אז יש כל מיני טכניקות. אחת מהטכניקות זה כמו שאתה בגלגל ענק, או בקרוסלה, ואתה מסתובב, ואתה יודע שהצנטריפוגה שומרת עליך, ולא עובדת נגדך, או אם אתה במטוס ואתה צריך לשחרר. אתה צריך לשחרר את זה שאתה במטוס, אתה יודע, זה לא בידיים שלך, כמו ברכבת. זה מאוד קשה. הנה, אומר לך, זה מאוד קשה. הוא אומר, אין פחד. אני לא יודע, זה לא שאני...
לא, אני לא, לי באמת יש לי אפס פחד, הדבר הכי שאני, נחזור למה שניסיתי להגיד, ואני לפעמים, יש לי מאוד...
לא, כי דברים מתגנבים לראש, לא? הילד, האישה...
לא, אז זהו, אז תמיד אני מחזיר את עצמי למה, what you need to do next, מה אני צריך לעשות בחלק הבא, ובסופו של דבר, אני גם...
זאת אומרת, מסיבוב לסיבוב...
אתה מחשב את הפניות הבאות, כי פתאום אתה יכול לחשוב על משהו אחר, אבל בסופו של דבר אני חושב, תהנה מזה, ו... תעשה הכי פחות טעויות. בסופו של דבר, ככל שתעשה פחות טעויות, יותר תצליח. ההצלחה באה כשאתה לא עושה טעות, נכון? אז הסט אוף מיינד שלי זה, כמה שפחות טעויות שאני אעשה, ככה אני יותר יצליח. אין לי שום סיבה לנסות לנהוג מהר, אין לי שום סיבה לנסות להילחם עם יותר מדי אנשים בהקפה הראשונה או בפנייה הראשונה, אפילו כנהג מרוצים, אני חד משמעי יכול להגיד לך שאני נלחם על כל הקפה, אבל אני עדיין יודע לשמור לי את המרווח ביטחון הזה, שייתן לי את לא לעשות את הטעות, כי בסופו של דבר אתה יכול להתרגש יותר מדי ולעשות טעות. וקרה לי למשל מרוץ אחד, שאנחנו מדברים על המחשבות, המוח תמיד רץ, בייחוד של 7-4 שעות ברכב. אני בא להתחיל את המרוץ, זה היה נראה לי המרוץ השני או השלישי שלי בעונה, ואני רואה את הרכב מספר אחד, שהייתי אמור להתחרות בו בחינם ולקבל עליו כסף, עומד לפניי, ואני אומר, בוא נמורן, מה אתה עושה פה? אתה יכלת לשבת שמה, זה לא, היה לך עכשיו הרבה יותר כסף בבנק, והיית מקדימה יותר, והיית מתחיל נוסע, ועוד שעה אתה נותן למישהו אחר את האוטו שיעשה את העבודה שלו ויסיים את המרוץ. עכשיו אתה יושב פה באוטו, ואתה צריך לשלם 4 שעות עכשיו להיות מרוכז על הקצה, ולנצח. אני לא מעניין אותי second place, the first loser second place. ואני פשוט, כל הפורמיישן לאפ שלמזלי זה ממש הרבה זמן, זה 17 דקות פורמיישן לאפ.
פורמיישן לאפ זה הקפה
שבה... הקפה חימום לצמיגים.
בסוג של הקפת חימום כזו, זה נקרא, פורמיישן זה כאילו מבנה. זה הנהגים נוסעים במהירות איטית.
עושים את הסללום הזה.
נכון, מזגזגים קצת את הגלגלים, כדי לחמם אותם, וזה לא תחרות.
לחמם רקסים ולחמם...
אסור לעקוף אחד השני, זה כדי להסתדר במבנה ולהגיע לקו הזינוק, כשהמכונית כבר, בדיקת מערכות אחרונה, כל מיני דברים כאלה, רדיו לפעמים, טלמטריה.
אז הבעיה היא שאצלנו זה 25 קילומטר הקפה.
נכון.
אז זה לוקח 17 דקות. אז ב-17 דקות...
שהקפה הכי מהירה של המסלול הזה הייתה לאחרונה 7 דקות במשהו.
7:48.
בדיוק. זה מסלול של 25 קילומטר ב-7 דקות וחצי. ו-17 דקות.
אז רק עבדתי על המוח שלי להגיד, זאת הבחירה הכי טובה שעשית בחיים שלך.
וואלה.
לא יכלת לעשות שום דבר יותר טוב מזה. ותהנה מזה, זה שלך. בטח. וגם הוצאתי את המחשבה הזאת מהראש שלי, לא חשבתי על זה יותר.
לצערי, הפודקאסטים הם ממש נגמרים מהר.
הכל בסדר.
אנחנו כבר חרגנו מעל
ה-30 דקות. כמו המרוצים, כמו המרוצים שנגמרים מהר.
אז תראה, קודם כל היה באמת סופר מעניין. בוא נעשה ראפ-אפ כזה, סיכום. מסר לסיום שלך, מה המסר המרכזי שאתה רוצה להעביר לעולם?
מסר לסיום, תעשו את מה שאתם אוהבים. תהנו ממנו, תנסו לו לעשות טעויות בחיים. ותחיו חיים טובים יותר, גם בשבילכם וגם בשביל אנשים אחרים. בסופו של דבר, החיים קצרים. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר או מחרתיים. ואתה יודע, זה משהו שאני אומר לילד שלי, בסופו של דבר, הכי חשוב להיות שמח. כמובן שאתה לא יכול להיות 24/7, אבל תמיד לשים לך מטרה וללכת אליה, החיים באמת יביאו לך את זה. כי אם היית שואל אותי בינואר 25, האם יש לי את הסכום שבזבזתי ב-2025 לעשות את הרעיון המטורלל הזה, הייתי אומר לך חד משמעי, זה לא קיים, אין את זה. אני לא יכול לעשות את, אין לי את זה. אבל איכשהו דברים מסתדרים בעולם הזה, והכל בא ביחד, והמון חברים עזרו לי ותמכו, וזה פשוט קורה. ואם אתה שם לך מטרה, אפילו שהיא לפעמים בלתי...
מסכים, מסכים איתך מאוד.
וגם מעולם העסקים וגם מעולם המרוצים.
אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? כבר ראית, נגעת, נסעת, ניצחת, בנית.
אני עד גיל 70 הולך לעשות את זה.
אוקיי.
For the rest of my life.
אז הנה, יש לנו פה עוד פודקאסט אחד איתו בגיל 70.
לא, אני רוצה באמת לחלוק את זה עם עוד אנשים, את הידע ואת הניסיון שלי, ולעשות את זה, ולנסות לעשות את זה כמה שיותר. אני לא מעניין אותי להתקדם, לנסוע ב-GT3, עונה, ואז עוד 5 שנים לשבת בבית ולגדל קרס. אני רוצה עד גיל 70 לנהוג במרוצים.
אני ויתרתי לפני, גידלתי את הקרס, וזה התמחתי, והיה לי טוב.
בוא, אז תן לנו טייק-אווי
שלך. תראה, זה דוגמה באמת לשילוב של תשוקה. אני אלך לתחילת הסיפור שלו, לג'ימקנה שהוא לקח את המאזדה עם אח שלו ואמר, אני רוצה את זה. ומול מתחרים אחרים שבאו מוכנים ומהתחום ועם מכוניות מתאימות והשקעה כספית גדולה מאוד, הוא בא עם רכב ליסינג ועשה שם בית ספר, ואז נפתחו לו הצ'קות, אז הוא הבין שיש לו את זה. ואם אני עושה את זה פה, ככה, ובוא נראה עוד פעם, כי לפעמים גם יכולים להיות פוקסים, אתה יודע. אבל אם זה קורה עוד פעם ועוד פעם, כנראה שזה עובד. ולקח את זה הכי קצה שהוא רק יכול. אני באמת מסיר בפניו את הכובע, גם על השילוב של החיים האישיים, עבודה, אתה יודע, כי בסוף יש גם ריסק שזה לא בטוח שזה יעבוד. אז משפחה, משפחה. הקרדית הגדול לאישה, שאומרת לו, לך תעשה את מה שהלב שלך אומר לך, להיות שם, זה מטורף.
דרך אגב, היא אמרה את זה, אתה יודע, היא גם מצטערת על זה, כי אני עוזב אותה כל שבועיים, אני נוסע, וזה גם
יוצא. היא לא באה איתך למרוצים, למה היא לא באה?
היא מגיעה איתי 3 פעמים בשנה למרוצים, יש לנו כלב, יש לנו ילד, יש לו בית ספר, אני בדרך כלל נוסע לבד.
אוקיי.
טוב, אני אתן לכם את הטייקאווי שלי. פעם אחת, אני חושב שבסוף, יש פה מסר כללי למדינה. בוא נשקיע, יש כישרונות, יש אנשים שיש להם את הכישרון, בוא ניתן להם את הפלטפורמה להצליח, יש כל כך הרבה במה להשקיע. במקום להתעסק בשטויות, יש כל כך הרבה כסף שהולך לכל כך הרבה במקומות לא נכונים. בוא ניקח כישרונות שהם באמת, וואלה, יש את הכישרונות, נמצאים פה, יש פה גם את האלמנט שלנו כמדינה, גם את האלמנט של להשקיע במקצוענים שלנו, במצטיינים שלנו, ולתת להם את הפלטפורמה להצליח, בלי להיות כבולים.
סורי שאני אומר את זה, ומתפרץ את דבריך, כן. זה הכדור שלא לקחתי, אבל לא תמיד זה, לא תמיד זה רק המדינה, אוקיי? כי יגיד לך מורל.
אבל זה גם אני מצטער לא. שאנחנו מעריכים את הפודקאסט, כי אתה יודע מה הבעיה הכי קשה שלי?
כן.
הרי בסופו של דבר, המון שנים, המון אנשים ימנו אותי, והמון ספונסרים דרך נהגים אחרים. אני אישית לא יודע ללכת ולהשיג ספונסרים, זה לא, אני יותר קל לי לקום בבוקר, ללכת לעבודה שלי, ושם יותר נוח לי להרוויח את הכסף, מאשר ללכת לבן אדם ולהגיד לו, תקשיב.
כשאתה רואה מכונית מרוץ, אתה רואה סוג של בילבורד, אתה רואה סוג של לוח פרסומות, כי מלא מותגים.
זה ביזנס בפני עצמו, אנחנו מכירים את זה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
נכון, חסויות וכסף וחשיפה ועוד ועוד. עם האנשים הנכונים שרוצים שהשם שלהם יהיה בפלטפורמה המנצחת הנכונה, ותוסיף לזה את הפטריוטיזם ועוד ועוד, זה המקום, זה המקום. אני צועק את זה כבר הרבה זמן ואומר, יש פה את האלופים האלה שמביאים את התוצאות ועוד לא זכינו, עוד לא זכינו. וכשהם יבואו, אז זה ישודר גם בטלוויזיה, וזה יחטף גם בעיתון, וזה יהיה פה ברדיו, ואיפה שאנחנו נמצאים, ובכל מקום אחר, כי זה שווה.
תראה, אמר לזכות פייבר, שהיא חברה אמריקאית אומנם, אבל היזם הוא ישראלי, שהוא תומך בי ובחגי פרן, שאנחנו מתחיל במרוצי ספרינט שסיפרתי לך, שהוא בא וראה את מערכת היחסים שלנו, והוא פשוט אהב את מה שאנחנו עושים. והוא בא ותמך בנו, ובזכותו אנחנו מתחרים ב-RCN, שבשנת 2026 אנחנו הולכים מתחרות ביחד אני וחגי, במרוצה הסיבורית של 4 שעות.
מדהים, תמיד כיף לראות שיש אנשים שבאמת משקיעים ועושים ולוקחים את זה קדימה. אז באמת נהננו בפודקאסט, פשוט אנחנו כבר חורגים. אז אני מצטרף למסר שלך, תעשו מה שאתם רוצים לעשות, תעשו מה שאתם אוהבים לעשות, תעשו את זה בתשוקה, תעשו את זה בכיף, ותעשו טוב לעולם. אז עד כאן.
הלוואי.
להיום, יאללה.
אחלה.
תודה רבה.
תודה. ביי.
תצליח.
מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.